בחדר 172 והיכל היום יום, יום שלישי, י"ג אייר, כ"ח לעומר, ה'תש"ג. שיעורים, חומש, נמצאים בפרשת בהר, שלישי עם פירוש רש"י. תהילים, י"ג בחודש, מפרק ס"ט עד וכולל פרק ע"א. ותניא נמצאים בפרק מ"ח. שיעור היומי מתחיל מעמוד 134 במילים וככה ממש, ומסתיים בעמוד ס"ח במילה ותכלית. לפני הפתגם, מביא כאן קודם כל הרבי הנהגה. במנחה אומרים תחנון. מה הדגש פה באמירה הזאת? כיוון שי"ג אייר זה יום לפני י"ד אייר. י"ד אייר, כידוע, זה פסח שני. ובדרך כלל אנחנו יודעים, כשנמצאים בערב של יום חג, או אפילו ערב ראש חודש, אז במנחה, דיינו יום לפני, כבר לא אומרים תחנון. אז לכאורה, אם י"ד אייר זה פסח שני, אז י"ג אייר, שזה יום קודם, כבר במנחה, היה צריך להיות מצב שלא אומרים תחנון. בכל אופן, גם בסידור, שיש את הרשימת הימים של תחנון, לפני למנצח, לפני ובא לציון שם, אז גם כן, אדמו"ר הזקן אומר שבי"ג אייר כן אומרים תחנון במנחה. ומה הסיבה לדבר? כיוון שהחג של י"ד אייר, שזה בגלל הקרבת קורבן פסח שני, זה מתחיל רק מחצות. מחצות יום י"ד באייר. אז ממילא מנחה של י"ג זה עדיין מוקדם מדי, ולכן כן אומרים תחנון בי"ג באייר. זה ה... דגש בהנהגה. אחר מכן יש כאן פתגם קצר. הפתגם הזה מקורו במכתב שכתב הרב רייץ בי"ג ניסן בשנת תרצ"ק. המכתב עצמו מעניין, הוא כתב ליהודי אחרי שחמישה חודשים בערך, הרב לא היה בבית, הרב רייץ אז היה גר בוורשה, ו... במשך חמישה חודשים הוא היה בווינה לצורך רפואה. אחרי חמישה חודשים שהוא חזר הביתה, אז היו לו שם מכתבים שהתקבלו במשך החודשים האלה. אז הוא מתייחס לאחד המכתבים שכתב לו חסיד, ובמכתב החסיד שאל שאלה קצרה, שאל שם שאלה בענייני נטילת ידיים, למה נוטלים ידיים לפני האוכל בשבת, לפי הביאור הפנימי של נטילת ידיים, שאל שאלה בחסידות. הרב רייץ אומר לו שכל כך יקר אצלי, ההתעסקות של חסידים בתורת החסידות, שלכן הוא יסביר לו בהרחבה את כל המושג של נטילת ידיים בכלל, עבודת האדם בכלל. יש לנו מכתב ארוך שזה 5-6 דפים, רק כדי להגיע להסבר הנקודתי הזה. וממש בפתיחת המכתב הוא מביא את הפתגם הנוכחי. מה כתוב שם? הוא אומר ככה. רבינו הזקן, באותם השנים שהיה אומר מאמרים קצרים. ידוע שבתחילת שנות הנשיאות של אדמו"ר הזקן, היה אומר מאמרים מאוד מאוד קצרים, וכפי שהרב רייץ מתאר במקומות שונים, היה אומר אותם בהתלהבות גדולה, בלהב שלוות, בניגון געגועים, היה אומר אמרות מאוד מאוד קצרות. אז אחד מהאמרות הקצרות שהוא אמר אז באותם שנים, אמר אדמו"ר הזקן כך. זה... הרבה פעמים זה נאמר בשם המגיד ממזריץ'. פה לא כתוב בשם המגיד, אבל האמרה היא כזו. דע מה למעלה ממך. זה לשון שכתוב בפרקי אבות. אז לפי פשט המשנה, זה מילים שהן בעצם הקדמה להמשך. דהיינו, דע מה למעלה ממך, ומה אכן יש למעלה ממך, אז בהמשך כתוב, ועין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. אז פה האמרה אומרת, שהמשפט הזה, דע מה למעלה ממך, הוא אמירה בפני עצמה. כאן כבר נאמר הכל, לא רק כהקדמה למשפט הבא. מה אומר המשפט הזה? דע, כי כל מה שיש למעלה, כל מה שקורה למעלה בעולמות עליונים, בפרצופים וספירות העליונות, כל מה שקורה בספירות העליונות, כל מה שקורה בפרצופים העליונים, מה זה נקרא פרצופים העליונים? ידוע שאיפה, כל בחינה שהיא, התקללות של כמה ספירות יחד, קוראים לזה בחסידות פרצוף. כמו על דרך משל אצל האדם. הפנים, הפרצוף, זה מקום שכלולים בו הרבה חושים יחד. מיזוג של ראייה ושמיעה וריח ודיבור, כל החושים יחד כלולים בפרצוף אחד. לכן בחסידות שמדברים בספירות העליונות, שיש בחינה שיש שם התקללות של כמה וכמה מיזוג, של כמה מספירות ביחד, קוראים לזה פרצוף. אז הוא אומר, כל מה שקורה למעלה בפרצופים ובספירות העליונות, הכל הוא ממך, הכל תלוי בך ביהודי, הכל מושפע מהמעשה של האדם. האדם הוא כללי בבריאה, שתלוי בעבודת האדם. לכן כל מה שהאדם עושה, יש לו השפעה אלוקית מאוד מאוד גדולה. זה היה כל התורה שאמר אדמו"ר הזקן במאמרים הקצרים. יש באחד השיחות של הרבי הקודם, הוא מוסיף בהמשך לזה ממש ככה תיאור, פירוט, הוא אומר ככה, עד תקדי הצילות ממתין לדבר תורה של יהודי. מלאכי מעלה ממתינים לברכו של יהודי. האדמה שדורכים עליה ממתינה מאז בריאת העולם, שיהודי יבוא ויגיד כאן פרק תהילים. או שני יהודים יעברו וידברו ביניהם בדברי תורה. אז כל העולם ממתין מלמעלה וגם למטה לעבודת האדם, מה שהיא פועלת. זה בעצם התוכן של האמרה. תייחס רק לעניין של מאמרים קצרים, עד מתי זה נמשך. אדמו"ר הזקן אמר מאמרים קצרים, ואחר כך השתנה הסדר. התחיל להגיד מאמרים ארוכים, עם ביורים ארוכים. זה השתנה אחרי שהוא חזר מפטרבורג, מהמאסר, בפעם השנייה, בשנת אפקוס המחלף. אז התחיל להגיד מאמרים ארוכים, ואז נהיה סדר חדש. עם זה יש את האמרה הידועה, מאמרים שלפני פטרבורג, מאמרים של אחרי פטרבורג. היינו, לפני היו מאמרים קצרים, ממוקדים, ולאחרי התחיל סדר אחר, של הרחבה גדולה ומאמרים בעריכות גדולה. אפשר למצוא לפעמים יש בלקוטי תורה עדיין מאמרים מאוד מאוד קצרים שהם מהמאמרים שלפני פטרבורג. ורוב המאמרים הם בתקופה שלאחר מכן ומאמרים הרבה יותר ארוכים.